בפסוקי דזמרה אנחנו אומרים את שירת הים. אומרים את שירת הים באחרונה. ראיתי בערוך השולחן בהלכות תפילה בדיני פסוקי דזמרה מביא בשם הזוהר קושיה. מביא קושיה בשם הזוהר מדוע מאחרים את שירת הים לסוף פסוקי דזמרה. דברים מתורה שבכתב, אני אקריא את הזוהר בפנים. והאו זימנה דמסיימי ישראל שבחי דאינון טוש בחן דדוד, כשישראל מסיימים את השבחים שהם התשבחות של דוד, כדי אז תושבחת לשירת הדיימה, אז אומרים את תושבחת לשירת הדיימה, ואי תימה, ואי תימה אם תקשה, אם תאמר, היי תושבחת, עמי אי בתיקונה בתריתה, בתר שבחי דדוד. מדוע השבח הזה של שירת הים הוא האחרון אחרי כל השבחים של דוד? התורה שבכתב הקדימת לתורה שבעל פה, והקדימת לנביאים והקדימת לכתובים. וכמד הקדימת יצטריך להקדמה. צריך היה להקדים את זה לכל השבחים האחרים. אז כתוב כאן בתירוץ, היי תושבחת מעל ים מכל שאר תושבחן דאלמה. ואי היא ואי היא, הכוונה כנסת ישראל, אי היא, או השכינה, לא התתקנת מכול הוא, כמד התתקנת מתושבחת דה. ובגין דה, אי היא סמוך לצלותה דמיושב, כמד הוא כמנה. זה התירוץ. התירוץ הוא, הסמיכו את שירת הים למה שנקרא צלותה דמיושב. צלותה דמיושב פירוש התפילה שאומרים בישיבה, לא בעמידה. התפילה שנאמרת בישיבה, צלותה דמיושב. הכוונה לקריאת שמע. הסמיכו את השירה הזאת לקריאת שמע וברכותיה, שהם ככה הסדר של קריאת שמע. להלכה נפסק ברמב״ם, יש מקומות בפרק זין מהלכות תפילה הלכה י' ג', יש מקומות שנהגו לקרות בכל יום אחר שמברכים השתבח, אחרי ברכת השתבח, לקרות שירת הים ואחר כך מברכים על שמע. ויש מקומות שקוראים שירת האזינו, ויש יחידים שקוראים שתי השירות, הכל כפי המנהג. אבל כתוב ברמב״ם גם כאן וגם בנוסח התפילה, כתוב ברמב״ם שאומרים את זה אחרי השתבח. לא מכניסים את זה אל תוך הברכות של פסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה יש להם את הברכה לפניה, ברוך שאמר, ואת הברכה לאחריה, את השתבח. את זה לא מכניסים לתוך פסוקי דזמרה. זה לחודה קאי, ואת זה אומרים אחרי השתבח. כתוב, ואחר כך מברכים על שמה. הרמב״ם לא ראה את הזוהר. הוא לא ראה את הזוהר. אבל הוא בפירוש רומז לזה, כי זה מקדים לקריאת שמה. זה מקדים לקריאת שמה. זה דבר סתום, דבר לא ברור, דבר מריטייס. למה? למה? במה? למה צריך להקדים את זה לקריאת שמה? לשון, אנחנו מוצאים את הלשון הזאת, צלותא דמיושב, מוצאים את זה לפעמים כמה פעמים בזוהר, וגם פה בתוספות בשבת בדף י' א', הגמרא מביאה חברים שהיו עוסקים בתורה מפסיקים לקריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה. אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא כגון רב שמעון בן יוחאי וחבריו, שתורתן אומנותן. זאת אומרת, הפירוש של תורתן אומנותן זה הכוונה, התורה היא הדבר שממנו הם חיים. הם מפסיקים לקריאת שמע ולא מפסיקים לתפילה. זאת אומרת, מתכוונים פה להגיד לנו שרב שמעון בר יוחאי לא התפלל. הוא לא התפלל, הוא לא הפסיק מתורתו להתפלל. הוא קרא קריאת שמע כשהיה צריך, אבל הוא לא התפלל. מקשים תוספות, והדה אמר לקמן בפרק ב' בשבת, במה מדליקין. שם כתוב, מה עשה רבי שמעון בר יוחאי במערה? אז כתוב, בגמרא כתוב, כי הווה מתי עידן צלויי, לביש ומחסי ומצלי. כך כתוב, היה מתלבש, מתכסה ומתפלל. אומרים תוספות, הו מצלי היינו קריאת שמע. זה גם כן נקרא מצלי, אבל זה צלות עדי מיושב. זה נקרא תפילה שלא אומרים אותה בעמידה, אומרים אותה בישיבה. בפשטות, בקריאת שמע אין, בפשטות לעינינו אין בקריאת שמע שום מרכיב של תפילה. אבל תוספות קוראים לזה מצלי, כמו שתוספות אומרים, הגמרא קוראת לזה צלוטה, וחזל בזוהר קוראים לזה צלוטה דמיושב. להבדיל מתפילת 18 שהיא צלוטה דמעומד. את זה אומרים בעמידה, ואת זה אומרים בישיבה. אז למדנו מכאן שני דברים. קודם למדנו שיש דין מיוחד. אנחנו לא נוהגים כך. אנחנו הכנסנו את שירת הים לתוך פסוקי לזמרה. אנחנו אומרים את זה בתוך פסוקי לזמרה, אומרים את זה בין שתי הברכות. וכאן זה קשה במיוחד, כן? לכאורה צריך היה לנהוג כמו שכתוב ברמב"ם, כי את הברכה של פסוקי לזמרה אנחנו מברכים בפירוש על שירי דוד עבדך. ככה אנחנו אומרים בנוסח הברכה, ובשירי דוד עבדך נהלל לך ונשבח לך ונפאר לך. כך זה נוסח הברכה. אנחנו הולכים לומר את שירי דוד עבדך. וכאן אנחנו אומרים שיר שהוא לא משירי דוד עבדך, אבל אנחנו אומרים אותו בתוך הברכה. בתוך, בין שתי הברכות, כאילו הברכה חלה גם על זה. גם על זה חלה הברכה, כאילו. אז כמה דברים צריכים פה טעם? אנחנו צריכים קודם כל להבין, כן, למה קריאת שמע מחייבת את שירת הים קודם? למה? ולמה זה שקריאת שמע מחייבת את שירת הים מקודם, זה לא מדין קריאת שמע, אלא מדין הצלוטה דמיושב שיש בקריאת שמע. צלוטה דמיושב, קריאת שמע שהיא צלוטה דמיושב, היינו תפילה בישיבה. בגלל זה, צריך להקדים לזה את שירת הים. נתחיל קצת לבאר, קצת לנסות להבין. אנחנו הרי, הפרשה שאנחנו עומדים לקרוא, זאת פרשת קריאת ים סוף ושירת הים. ואנחנו מתעסקים בזה יום יום, אמורים להתעסק בזה יום יום. נראה. ננסה להבין. אנחנו יודעים שיש שלושה עמודים לעולם. על שלושה דברים העולם עומד. שלושת העמודים זה תורה, עבודה וגמילות חסדים. היינו, תורה עמוד, עבודה עמוד וגמילות חסדים עמוד. כל אחד מהם עמוד בפני עצמו, לעצמו. אנחנו מוצאים פעם אחת שהתורה מצרפת כאילו את שני העמודים ביחד. כתוב בפסוק, כשבורא העולם דיבר עם משה רבינו ואמר לו, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. תעבדון את האלוקים על ההר הזה. היינו, במילים אחרות, תקבלו תורה. בפשטות, העמוד כאן הוא עמוד התורה ולא עמוד העבודה. וכאן כתוב, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. תעבדון. לא תקבלו תורה, אלא תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אנחנו לומדים מכאן, שאף על פי שהתורה כמו שהיא, כשאדם לומד תורה, מתייגע בתורה, מקיים מצוות תלמוד תורה, הוא עוסק בעמוד התורה. כשאדם מקבל תורה, כאן הוא עוסק גם בעמוד העבודה. לקבל תורה, המעשה של לקבל תורה חייב להיות גם מעשה עבודה. אפילו על פני השטח. בגמרא בסוף מסכת נידה כתוב, גמרא מפורסמת, מה יעשה אדם ויחכם? כך כתוב. מה צריך אדם? זה מהדברים ששאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנניה. מה יעשה אדם ויחכם? אמר להם, ימעט בסחורה, ימעט בסחורה וירבה בישיבה. היינו, יתעסק בתורה שזה יהיה העיקר, וימעט עד כמה שאפשר בעסקים. אמרו, רבים עשו ולא עלה בידה. היו הרבה שניסו את הדבר הזה, להרבות בישיבה ולמעט בסחורה, ולא זכו, לא זכו להיות חכמים, לא זכו לקניין של תורה. אלא, כתוב בגמרא, יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר, כי השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. והגמרא מסיימת, והכמה שמלן, דהה בלה לא סגי. זאת אומרת, כשאמרנו, ימעט בסחורה וירבה בישיבה, זה לא מספיק. זה צריך לבוא ביחד עם מבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. גם בקשת רחמים, בקשת רחמים הכרחית כדי להגיע לוודאות של השגת חוכמה. ייתכן להשיג חוכמה גם בלי זה, ייתכן, אולי. אבל לא סגי, זה הכוונה, זה לא מתחייב מזה בקיצור. אדם יכול להתייגע, ללמוד הרבה, אבל בלי בקשת רחמים, הוא לא יזכה לתורה. זאת אומרת, תמיד, בכלל היגיעה, צריכה לבוא גם עבודה. עבודה היינו. תפילה, בשבילנו עבודה זה תפילה. אין לנו דבר אחר. כששאלו אנשי אלכסנדריה, רבי יהושע בן חנניה, כבר היה אחרי חורבן הבית. כבר לא הייתה עבודה אחרת. העבודה שנשארה בידינו זה רק עבודה שבלב. עבודה שבלב שהיא תפילה, וזה מה שזה נשאר בידינו. רק זה. זאת אומרת, קבלת תורה אמיתית, זאת כוללת בתוכה בקשה. בקשה היינו תפילה. שכביכול, שייתן, נותן התורה, ונזכה לזה. שאנחנו מברכים את ברכת התורה, שזה כפי הנראה לפי הרבה ראשונים, רוב הראשונים אולי, דין דאורייתא, מצוות עשה מהתורה. אז אנחנו מוסיפים תמיד, מוסיפים את התפילות, הערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. ונהיה אנחנו בצאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. עכשיו נזכה להיות מקבלי תורה. בקריאת שמע שאנחנו קוראים, אז הדבר מפורש, ואני תמיד, אני רואה חובה לחזור על זה תמיד. לחזור על זה כמה שאפשר, כל הזדמנות. כשהדבר נוגע, אז אני משתדל לחזור על זה כדי לעורר על דבר שהוא עיקרי, ויכולים לעבור שנים ואנחנו לא נזכור את זה. פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע, בערב ובבוקר, ומה הוא קורא? שלוש פרשיות אלו, והן שמע והיה עם שמוע וביומר. ומקדימין לקרות פרשת שמע מפני שיש בה ציווי על ייחוד השם ואהבתו ותלמודו, שהוא הכוונה, הוא תלמודו, הוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. מה שהרמב"ם כותב כאן זה העתקה של מה שכתוב במשנה. במשנה כתוב למה קדמה פרשת שמע לראיה עם שמוע. אז כתוב על זה במשנה כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. כלומר, הפרשה הראשונה היא קבלת עול מלכות שמיים. שלושת הפסוקים הראשונים של הפרשה הראשונה, שמע, זה ייחוד השם, הרמב"ם קורא לזה. יש בה ייחוד השם. זאת אומרת, בשמע ישראל אנחנו מקבלים עלינו את ייחודו יתברך. ואהבת למען, כן, למען הדקדוק. ואהבת זאת שגיאה. זאת אומרת, אומרים כאילו משהו אחר. כשאומרים ואהבת, אומרים משהו אחר. ואהבת, אני מספר סיפור על מה שאתה עשית פעם. ואהבת, כן, אני יודע. אבל כציווי זה ואהבת. כך צריך לומר. אחרת אומרים משהו אחר, כן, לא אומרים את מה שכתוב. זה ואהבתו. היינו, אנחנו מקבלים עלינו עול אהבתו. אהבתו. אהבתו זה הכוונה, התפיסה החד משמעית, הברורה, שכל מציאותנו היא כביכול מרצונו יתברך. אנחנו, כל עצמנו, כל עצם הקיום שלנו, זה הכל ממציאותו יתברך, מרצונו. אין לנו מציאות משלנו, אין מציאות אחרת בלעדיו. זהו. ממילא, מי שתופס כך, אז כשם שהוא אוהב את עצמו, כך הוא אוהב את הבורא. כי זאת המציאות האחת והיחידה. אין מציאות אחרת, אין קיום אחר, אין שום דבר אחר בלעדיו, חלילה. ותלמודו, זה בפסוק השלישי, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. היינו, קבלת ייחודו, קבלת אהבתו וקבלת תלמודו. זה קריאת שמע. זה קריאת שמע. אלה הם שלושת הדברים שבהם זאת קריאת שמע. אני חוזר תמיד, זאת הערת אגב, אולי אגב, אגב, כן. זה עיקר ואנחנו אגב. אבל הערה. אנחנו מצווים, אנחנו מוזהרים באזהרה חמורה. אזהרה שיש בה פיקוח נפש. שלא נשכח את מעמד הר סיני. זאת מצוות עשה, לא אחת אלא שתיים. ואם אנחנו שוכחים, אנחנו עוברים על שלוש מצוות לא תעשה. שלוש מצוות לא תעשה. שלא לשכוח את מעמד הר סיני. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ישמר זה לא תעשה. שמור נפשך זה עשה. פן תשכח זה עוד לא תעשה. ופן יסור מלבבך זה עוד לא תעשה. והודעתם לבניך זה עוד עשה. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. מתי אנחנו מפנים את עצמנו לכיוון הזה בכלל? מתי הזמן שאנחנו נזכרים בזה? מתי הזמן שאנחנו מעלים על הדעת את מעמד הר סיני? מתי? מתי אנחנו עושים את זה? נסתכל בסידור, בסידור התפילה שלנו, סידור שבו אנחנו, כל סדר היום שלנו נמצא בסידור. איפה יש שם קטע שמזכיר לנו את הדבר הזה? יש סידורים שמודפסים בהם בסוף שש סחירות. שש סחירות. אם יש פה שישה אנשים שאומרים את זה, זה הרבה 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 יותר מהמצופה. מתי אנחנו פנויים לדבר הזה? זה דבר של עיקר, זה לא איזה תוספת. זה מין תוספת לא מחויבת, שאף אחד לא מקפיד עליה. אף אחד לא הזהיר אותנו. אף אחד לא הזהיר אותנו. זה כתוב רק בתורה. במשנה ברורה זה לא כתוב. אף אחד לא הזהיר אותנו. מתי, איפה, איך אנחנו מקיימים את זה. צריך לזכור את מעמד הר סיני. אם לא זוכרים את מעמד הר סיני, עוברים על איסורים מפורשים, מבטלים מצוות מפורשות. ובמשנה כתוב שמי ששוכח מתחייב בנפשו, כי זה כתוב, ישמר לך ושמור נפשך מאוד. איפה אנחנו מתעסקים בזה? והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצפך היום, כתוב על זה ברש"י, מחז"ל, מספרי, היום יהיו בעיניך כאילו היום ניתנו. כך כתוב. היינו, אנחנו חייבים להבין שכשאנחנו אומרים קריאת שמע בבוקר ובערב, אנחנו אומרים, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצפך היום, הדברים האלה אשר אנוכי מצפך היום, כלומר, אנוכי מצפך היום, כלומר, היום זה מעמד הר סיני. היום הוא מעמד הר סיני. היום אני מצווה אותך על זה. הדברים האלה אשר אנוכי מצפך היום, צריכים להיות על לבבך. אז בכלל קבלת עצם הדברים, בכלל קבלת תלמודו, אז אנחנו צריכים לקבל, שכאשר אנחנו מקבלים את זה היום, היום, התורה התקבלה במעמד הר סיני. וכשאנחנו מקבלים תורה היום, אז אנחנו מקבלים תורה ממעמד הר סיני, שנמצא היום, שמתבצע היום. כאן זה המקום. כאן זה המקום שאנחנו חייבים לקיים את זה, לזכור את זה, ו... לפחות להעביר את זה במחשבה, לזכור. כולם יודעים פחות או יותר איך היה נראה מעמד הר סיני. יודעים פחות או יותר. חייבים לזכור את זה פעמיים בכל יום. פעמיים בכל יום. על כל פנים, כאן כתוב שאנחנו מקבלים תורה. כשאנחנו קוראים קריאת שמע, אנחנו מקבלים תורה, מקבלים. כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים. עול מלכות שמיים פירושו. קבלת עול ייחודו, עול אהבתו ועול תורתו, עול תלמודו. כמו שכתוב ברמב"ם. זאת קבלת עול מלכות שמיים, קבלת התורה. כמו שאמרנו, קבלת התורה נקראת גם תפילה. היא נקראת גם עבודה. כמו שכתוב, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. לכן קריאת שמה נקראת צלוטין. צלוטה דמיושב. זאת תפילה שאנחנו מקבלים אותה על עצמנו. זאת אומרת, תפילה שהתורה שאנחנו מקבלים על עצמנו, זה מעשה תפילה. מקבלים על עצמנו פירוש, אנחנו מבקשים שזה יינתן לנו. עכשיו, רק תוספת אחת קטנה. בפרשת השבוע ברמב"ן, מהיכן נוצר המן? מן, המן שאכלו ישראל 40 שנה במדבר, מהיכן נוצר המן? ממה הוא נוצר? אז צריך להבין ברמב"ן, המילים שכתוב ברמב"ן זה כך, המילים הכתובות. הרמב"ן אומר, במעמד הר סיני היה גילוי שכינה נפלא. כל אחד יכול היה להצביע באצבע ולומר, זה כלי. ראו כביכול, את השכינה המתגלה פה. זה כלי. הזיו הזה, שוב, אני חוזר על דברי הרמב"ן, אלה דברים סתומים. הזיו הזה התגשם ברצון הבורא, והפך להיות מזון. הוא נתגשם ברצון בוראו, וזה היה המן. אני רוצה בכמה מילים לבאר את הנקודה הזאת. זאת נקודה מרכזית, חשובה, עיקרית, מאוד מאוד. אני רוצה להשתדל לבאר את זה. בגמרא כתוב, נפסק ברמב״ם להלכה, כתוב, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא שום צורך מצורכי הגוף, שום עניין מענייני הגוף, שום דבר פיזי אין שם, אלא צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, נהנים מזיו השכינה. צריך להבין פשוט, כן, באופן שטחי מבינים, ונהנים מזיו השכינה, זה שכר טוב, זאת תוספת. נהנים מזיו השכינה, כל ההנאות שהנשמה נהנית שם בעולם הבא כתובים בתורה וחז"ל בלשונות של סעודה. שם אוכלים מזון אחר, נקרא לזה לוויתן, נקרא לזה שור הבר, נקרא לזה זיז סדאי, נקרא לזה איך שנקרא. כשאומרים נהנים מזיו השכינה, לא מתכוונים תוספת של שכר, הנאה, עוד איזשהו. ממה אנחנו מתקיימים שם? מהו הדבר שמקיים אותנו שם? כשם שהקיום שלנו פה בעולם הזה מחייב מזון, כך כל קיום, כל מה שנקרא חיים, מחייב מזון. כביכול, חיבור רצונו יתברך לעולם, גם הוא נקרא חיים. כביכול בורא העולם נקרא אלוקים חיים. חיים צריכים מזון. המזון הוא כביכול, אנחנו נותנים כביכול לבורא העולם שתי ארוחות ביום. כתוב, את קורבני לחמי לאישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. כל חיים, כל מה שנקרא חיים מחייב פרנסה, מזון. מזון הוא הדבר שמחזיק חיים. המושג חיים זאת אנרגיה, זה כוח שיוצא, שמתבטא, יוצא לפועל. חיים. כל כוח שיוצא לפועל צריך מזון כדי להתחדש. אז כביכול, כביכול, אלוקים חיים צריך מזון. כשאנחנו חיים שם באותו, גם אנחנו צריכים מזון. המזון שלנו שם, זה מה שחזל אומרים, מה שהגמרא אומרת, ונהנים מזיו השכינה. נהנים מזיו השכינה. אותו נהנים מזיו השכינה, זה המזון. זה המזון שממנו אנחנו חיים. לא מדובר פה על הנאות באלמה, נהנים. זה כמו שכתוב, כמו שכתוב בתוספות, על הברכה שאנחנו מברכים, ברכה האחרונה, ברכת בורא נפשות. ברכת הנהנים. אז אנחנו מברכים על כל מה שבראת, להחיות בהם נפש כל חי. והכוונה, כמו שכתוב בתוספות, זה להנות בהם. להנות ולהחיות, אלה שמות נרדפים. מזה חיים. זאת ברכת הנהנים. נהנים מזיו השכינה. זה שורש. להבין, צריך הרי להבין, מן, זה משהו מוזר ביותר, משהו, זה מין יצירה מיוחדת. מין יצירה מיוחדת, זה מה שהרמב"ן טרח לבאר לנו. זה מין יצירה מיוחדת שהיא נקראת מזון, אף על פי ש... זה לא מזון. מה שזה כן, זה כפי הנראה שורש המזון. לכל מי שמבין משהו, מבין שזה הסוד שהיו תואמים במן את כל הטעמים. מה זאת אומרת? איך דבר יכול להיות הכל? זה דבר אחד, זה לא הכל. כל טעם שרצו יכלו לטעום בזה. פירוש הדבר, כאן נמצא השורש של עניין המזון. שורש עניין המזון נמצא פה במן. לכן הוא כולל בתוכו את כל האפשרויות. כלולים בו, כל האפשרויות כולה. שורש עניין המזון הוא מה שכביכול בורא העולם נותן לנו בעולם הבא. שם נמצאים החיים האמיתיים שלנו, ושם נמצא המזון האמיתי שלנו. נהנים מזיו השכינה. זה מה שמונח בשורש דברי הרמב"ן. מה זה המן? מן. תראו שהמילה מן זה דבר שהוא עצם שורש המילה ממנו. הדבר הזה הוא ממנו יוצא, כן, מן, ממנו יוצא כל מזון שהוא. מין. מין זה, כן, אני מדבר המילה לא כשלעצמה, אלא בנסמך. כמו מין הבקר ומין הצון, תקריבו את קורבנכם. מי זה? מכאן יוצא כל מזון. אז צריך להבין, עיקר הבריאה היא תמיד זיו השכינה. שם שורש המזון בכלל. אבל את המזון ההוא אי אפשר לאכול בעולם הזה. העולם הזה הוא עולם גשם. כאן צריך דבר קיים פיזית. דבר קיים ותופס מקום. אבל מכיוון שזה מן, זאת אומרת, זה מתחבר לשורש, אז על כורחנו שהדבר הזה מגיע מזיו השכינה שנתגשם. זה לא ייתכן אחרת. כך זה חייב להיות. זיו השכינה שנתגשם ברצון בורו. מתי אנחנו זכינו להערה, לזכות ולראות כביכול את זיו השכינה? זיו השכינה זה נקרא, כן. לראות פני שכינה, והזיו זה מה ש... זה האור שבוקע, האור שבוקע מהפנים נקרא זיו. אילו דברי הרמב"ן. זיו השכינה שנתגשם ברצון בוראו, זיו, אותו זיו שכינה שנתגשם ברצון בוראו, זה המן. אנחנו מתחברים באיזה אופן שהוא, החיבור שלנו. החיבור שלנו לאותו זיו שכינה, מה שנשאר בידינו, זה על ידי אמירת השירה. השירה היא זאת שנשארה בידינו. וכך יש לנו תפיסה, אחיזה, בקריאת ים סוף. כיוון שכתוב, חז"ל אומרים, זה כתוב במחילתא, זה ידוע ומפורסם, כתוב בחז"ל. דברים מפורשים, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן. רק אוכלי מן זכו לקבל תורה. מקבלי התורה היו אוכלי מן. ובכן, כיוון שאנחנו חייבים כל יום לקבל תורה במצוות קריאת שמע, ככה אנחנו צריכים. גם אנחנו מקבלים תורה. אז אנחנו חייבים להיות במידת מה אוכלי מן. לכן לפני קריאת שמע צריך לקרוא את שירת הים. כך יש לנו אחיזה באותו שורש דבר שמשם מגיע המן. אנחנו צריכים להבין, המזון האמיתי שלנו זה גם זיו השכינה. זה הדבר שיחיה אותנו בחיי האמת שלנו, בחיי העולם שלנו. חיי שעה שלנו, כאן, כאן, בחיי השעה. אנחנו אוכלים מה שאנחנו אוכלים. אבל בחיי עולם, אז המזון של המזון האמיתי שלנו, זה זיו השכינה. לכן שורש המזון, גם בעולם הזה שלנו, זה המן. שוב, המילים של הרמב"ן, זיו השכינה שנתגשם ברצון בורו. קריאת ים סוף הייתה מעין עולם הבא, אולי יותר ממעין. כביכול, שם היה גילוי שכינה גמור, עד כדי שכל אחד יכול היה להצביע, כמו לעתיד לבוא, כשנחיה חיי עולם. אז עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול, והוא עומד ביניהם בתא, יושב ביניהם בתווך. וכל אחד מראה עליו באצבעו. ולומדים את זה מהפסוק, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושיענו. אותו זה כתוב בזה כלי ואנביו. זה. עכשיו, נוסיף, להבין דבר מחודש, דבר שהוא עיקר גדול. נתבונן. הגמרא אומרת, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. קריאת ים סוף, זאת אומרת, אנחנו, שקורה לנו, שאנחנו, כשאנחנו מתחתנים, בונים בית, אז הדבר הזה הוא, זה לא דבר פשוט. זה דבר שיש בו משהו מקריאת ים סוף. אנחנו זקוקים לנס. קריאת ים סוף היא נס גמור. נס גמור. מזונותיו של אדם, זה כתוב במקום אחר, זה כתוב בגמרא בסוטה בדף ב'. מזונותיו של אדם קשים כקריאת ים סוף, זה כתוב בפסחים בדף קי"ח. גם זה כתוב בגמרא. כך מזונותיו של אדם קשים כקריאת ים סוף, זיווגו של אדם קשה כקריאת ים סוף, ועוד כמה פעולות הכרחיות לחיי אדם הם קשים כקריאת ים סוף, כתוב בגמרא. כל מי שרוצה יכול לעיין דף קוף י"ח בפסחים, וכתוב כמה וכמה דברים שהם קריאת ים סוף. זאת אומרת, בדרך הטבע פשוט הדבר הזה בלתי אפשרי, אנחנו זקוקים לנס. קריאת ים סוף הייתה לנו, לנו, אך ורק לנו. מה הטעם שכל הגויים גם מתחתנים וגם מתפרנסים בלי קריאת ים סוף? למה אנחנו זקוקים לקריאת ים סוף כדי להתפרנס וכדי להתחתן? למה? כל העולם כולו, כל העולם כולו מתחתן ומתפרנס בלי שום בעיה. ואם הם היו זקוקים לקריאת ים סוף, אז לא היה להם את זה, כי אין להם את זה. למה אנחנו? במה? למה ניגרע? במה אנחנו שונים? למה אנחנו זקוקים לנס של קריאת ים סוף כדי לעשות את הדברים שכל העולם כולו עושה אותם בלי ניסים? בדרך הטבע הרגיל, ככה זה. זה באופן לגמרי טבעי, תשאלו כל גוי בעולם. זה נכון. אמת. הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים. אמת. הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים. לא עושים את זה לבד. מי שמנסה לעשות את זה לבד, אז הוא... זה כבר היה מישהי, הייתה מישהי, מטרון ניטה אחת, שניסתה לעשות את זה לבד. כן. אז מה שהיא הרוויחה, היא הרוויחה, כן. היא הרוויחה כמה וכמה זוגות פצועים אחרי ההצלחה שלה, כן. נכון. אבל זה בדרך הטבע, זה במנהגו של עולם, זה לא דבר שצריך נס. צריך שינויי טבע. התשובה, אנחנו נקראים עיוורים, עיוורים. כי תקנה עבד עברי, אמה עברייה. השם שלנו זה עיוורים. למה אלוקי העיוורים נקרא עלינו? למה נקרא שמנו עיוורים? אומרים חז"ל. עברים עברו ים. אנחנו נקראים עברים על שם שעברנו ים. המילה עברים זאת הרכבה של שני מילים, עבר ים. כתוב כאן שהעובדה שעברנו ים שינתה את שמנו, עשתה אותנו לבני אדם אחרים. כל שינוי שם משמעו שינוי מהות. ברמב"ם כתוב שאחד מהדברים שבעל תשובה צריך לעשות, לשנות את שמו. כלומר, איני אותו אדם שעשה את המעשה הזה. המעשה הזה נעשה על ידי מישהו ששמו אחר. אני היום נקרא בשם אחר. אני אדם אחר. נשתנה שמנו, אנחנו נקראים עברים. עברים, עברנו ים. עברנו ים. אז נעשינו בני אדם אחרים. זה דבר ברור. כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. דבר אל בני ישראל וישאו. למה אתה צועק? למה אתה מרבה בתפילה? בניי נתונים בצרה, ואתה מרבה בתפילה. דבר אל בני ישראל וישאו. הטענה נגד משה רבינו הייתה, לאדם שהוא יחידי, היית צריך לבד להבין. שאפשר להיכנס למים. לאדם שהוא יחידי, עשיתי לו ים יבשה, שנאמר, יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה. לעדת קדושים, לא אעשה ים יבשה. היית צריך לבד להבין. תיכנס למים והים יהיה יבשה. פירוש הדבר, בשבילנו נברא מקום שהוא שייך רק לנו. מקום ששייך רק לנו. המקום הכללי ששייך לכל העולם כולו. כפי הנראה, ואנחנו גם רואים את זה היטב. כן, אנחנו רואים את זה גם בחדשות. כפי הנראה, המקום הרגיל לכל באי עולם הוא לא מקום בשבילנו. אין לנו שם מקום. זה לא מקום שלנו. לנו יש מקום לעצמנו. זה המקום שזכינו לו ביציאת מצרים. זה המקום שלנו. למקום הזה אף אחד לא יכול להיכנס. במקום הזה אנחנו נמצאים ורק אנחנו. כפי הנראה, במקום האחר, העולם נמצא ורק העולם, ולא אנחנו. אנחנו נמצאים במקום שלנו. כשאנחנו מנסים להידחק ולהיכנס לעולם ההוא, לעולם של כולם, אז שוב ושוב 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 דוחים אותנו החוצה, זורקים אותנו החוצה, זורקים אותנו החוצה. בצורה שאפילו לשיטתם היא לא הוגנת. אבל הם עושים את זה בכל זאת. אין לנו זכות קיום בעולם הזה. אין לנו זכות קיום בעולם הזה. אנחנו, המקום שלנו הוא רק במקום שנוצר בקריאת ים סוף. המקום שלנו הוא רק בקריאת ים סוף, רק שם. ללמד אותנו שעצם חיינו, עצם חיינו, לעצם הקיום שלנו, להמשך החיים שלנו, כן, לזכות למזונות, לזכות לאפשרות להקים בית ולהמשך דורות, אנחנו זקוקים לקריאת ים סוף. היינו, עצם חיינו הם מקריאת ים סוף. אין לנו חיים משום מקום אחר. אין לנו מקום אחר. זה המקום שלנו. זה, רק זה. את מה שהם עושים, והם חיים, והם נמצאים, כי יש להם את המקום שלהם. יש להם את המקום שלהם. אנחנו זקוקים לקריאת ים סוף. זה כתוב. את זה הגמרא מלמדת אותנו. זה מלמדים אותנו רבותינו. אנחנו זקוקים לקריאת ים סוף, לעצם הקיום. עכשיו נסיים. הגמרא אומרת, אמר רבי יוסי, הגמרא בשבת, בדף קוף י' ח' עמוד ב', כתוב בגמרא, אמר רבי יוסי, יהי חלקי עם גומרי הלל בכל יום. שואלת הגמרא, הרי האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. אי אפשר לומר הלל בכל יום. אומרת הגמרא, מה שרבי יוסי התכוון, זה פסוקי דזמרה. מבארים את זה רבותינו, גם המהר"ל, גם הרמ"א מפנו. מבארים את זה. הלל נאמר על חריגה מדרך הטבע. פסוקי דזמרה כולם נאמרו על ההנהגה של עולם כמנהגו נוהג. ההנהגה הקבועה. ההנהגה הקבועה, ההנהגה המסודרת. אנחנו מהללים בפסוקי דזמרה את ההנהגה המסודרת. מי שאומר הלל בכל יום, הלל בכל יום. היינו, הוא לא סובר כאילו, נראה לו, שאין מה שזה, אין מה שנקרא הנהגה קבועה, מסודרת. אין מה שנקרא עולם כמנהגו נוהג. והוא אומר הלל בכל יום, אז הוא מחרף ומגדף. זה כתוב בגמרא. אנחנו מכניסים לתוך פסוקי דזמרה את שירת הים. שירת הים זה... הסיבה היא שאנחנו מכניסים את שירת הים לתוך פסוקי דזמרה, ללמד אותנו שזה העולם כמנהגו נוהג שלנו. אין לנו עולם כמנהגו נוהג אחר. זה העולם כמנהגו נוהג שלנו. זה עצם הקיום שלנו. זאת הסיבה שהכנסנו את שירת הים לתוך פסוקי דזמרה. אז כך מסתברים כל הדברים, וזה הדבר שרצינו לבאר. שירת הים. שירת הים, זאת השירה הנפלאה ביותר, השירה הגדולה ביותר. בהמשך דברי הזוהר כתוב שהשירה הזאת היא שירה שכל מי שאומר אותה כראוי, אומר אותה בשמחה. אני אגיד את הלשון. והי שעתה כת שירת הדיימה איתמר, מתעטרה כנסת ישראל בהו קיטרה, דזמין קודש בריחו לאעטרה למלכה משיחה. כנסת ישראל מתעטרת באותו כתר שבורא העולם יכתיר את מלך המשיח. כשאנחנו אומרים את שירת הים. בגינדה ביי ברנש לשווה ראותי בהי שירתה. להגיד את השירה הזאת עם כל הלב. זה כתוב כאן. וזה ככה גם נפסק להלכה. זאת פרשת השבוע. זה החלק הזה של יציאת מצרים, שאנחנו עסוקים בו בשבועות האלה. השירה. החידוש הנפלא, החידוש הנפלא שהמנהג שלנו הוא, כך הנהיגו לנו רבותינו, להכניס את השירה לתוך פסוקי דזמרה. כלומר, השירה הזאת היא בעצם שירה על עולם כמנהגו נוהג. עולם כמנהגו נוהג זה נקרא עולם שבו אנשים מתחתנים, אנשים מתפרנסים, וכל זה קריאת ים סוף. זה מה שרצינו לבאר. תן לחכם ויחכם עוד. נזכה במשהו, נזכה פעם אחת לומר את השירה הזאת כראוי. לפחות.